שלום לכולם. אנחנו מדברים על פרשת מטות מסעי, הפרשה הכי ארוכה שאנחנו קוראים אותה. כן, כמעט תמיד חוץ משנה מעוברת, זה ביחד. ואני רוצה לדבר על גבול ארץ ישראל, שזה נושא שקשור לשתי הפרשות, גם קשור לפרשת מסעי, כמובן, שם מופיע הגבול של הארץ, וגם קשור לפרשת מטות, שבה אנחנו שומעים על הבקשה של בני גד ובני ראובן להתנחל בעבר הירדן המזרחי. אנחנו תמיד שומעים את עצמנו, האם הנחלה הזאת הייתה מיועדת להם מראש, או שבעצם הם הפתיעו אותנו, לא כך ברור מה מעמד עבר הירדן המזרחי. הסוגיה שאני מדבר עליה עכשיו היא סוגיה שיש בה הרבה דנו בה, הרבה מקורות, ואני אלך בכיוון שנמצא אצל הרבה אנשים, כמעט כל מי שקראתי בעניין הזה הוא מכוון לכיוון הזה. מדבר איתכם על פרופסור אליצור, הרב יואל בן נון, הרב ישראל אריאל ישכם, שבעיקר השתמש בהרבה דברים שלו, וכפי שתראו. ברוך אתה ה' מלך העולם שהכל נהיה בדברו. השאלה ידועה. כאשר אנחנו פותחים את הפרשה שלנו, פרשת מסעי, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מסרטט לנו פה מפה ואומר דברים מפורשים. יש לכם מצווה להוריש את ארץ כנען, ומיד אחרי שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו ממש להוריש ולרוקן את הארץ מיושביה הכנעניים, והתורה גם מזהירה שאם אנחנו לא נירש את ארץ ישראל בשלמות, אז יהיה לנו אחרי זה בעיות מאוד קשות. מיד אחרי זה כתוב בפרק למד ד', וידבר אדוני אל משה לאמור, צו בני ישראל ומרתה עליהם, כי אתם באים אל הארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. זאת הארץ. יש כאן ממש שרטוט של הגבול, ומאוד יפה רואים את הגבול מסורטט בארבעת הכיוונים שלו. מתחילים מהגבול הצפון-מזרחי, שהוא קצה ים המלח. יש לדעת שים המלח בזמן התנ״ך, בזמן החומש, הגיע דרומה יותר, אז קצת, לא הרבה, עוד כמה קילומטרים דרומה, מקצה ים המלח מתחיל הגבול הדרומי-מזרחי, ומשם הוא מתפשט ומגיע עד נחל מצרים, שהוא הגבול הדרומי-מערבי. אחר כך מצרים לנו את הים התיכון, הוא הגבול, ואז מגיעים לגבול צפוני שעובר לנו כל מיני מקומות, הנקודה המערבית, צפונית-מערבית, זה מקום שנקרא הור ההר. זה כמובן לא הור ההר שקשור למותו של אהרון, כי הרי אנחנו מדברים עכשיו על הגבול הצפוני מערבי, והור ההר של אהרון זה איפשהו בדרום. ומהור ההר מגיעים, מותחים קו לכיוון מזרח, שמות של כל מיני מקומות, ומגיעים אל חצר עינן, ואז מתחילים, מתווים את הגבול המזרחי, בגבול המזרחי אנחנו מוצאים דברים בהתחלה פחות ידועים, כמו שפעם וריבלה, אבל אחר כך כתף ים כנרת. יש לנו מחלוקת קצת, מה זה כתף ים כנרת? האם זה רמת הגולן עצמה, ואז הגבול הוא מערבית לרמת הגולן, או שכתף ים כנרת זה כולל את רמת הגולן, שיטת הרב יואל אליצור, אבל לא משנה, כתף ים כנרת, ואחרי זה הגבול הוא ירדן, עד ים המלח, סגרנו את הגבול. והשאלה ידועה, הגבול הזה הוא גבול שונה מהגבול שנאמר בדרך כלל בתורה. יש לנו כמה וכמה מקומות בתורה שהתורה מדברת על הארץ בצורה הרבה יותר רחבה. יש אולי כמה מקומות שאפשר לדון בהם, אבל יש מקומות שזה מאוד ברור. לדוגמה, בפרשת משפטים אחרי מתן תורה, נאמר, ושתי את גבולך, כן, כל בספר שמות, אני קורא בספר שמות, בפרק כף ג' פסוק למד א', ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים וממדבר עד הנהר. בפסוקי ברית בין הבתרים, אחרי שאברהם אבינו בעצם כובש את עבר הירדן המזרחי, הקדוש ברוך הוא בספר בראשית אומר לו, ביום ההוא קראת אדוני את אברהם ברית אמור זרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. כלומר, אם אנחנו מדברים על גבולות הרחבים, אנחנו מדברים על הקו המערבי זה הים. אוקיי, זה הים, פה אין מחלוקת. אבל מהו הקו המזרחי? פרשת מסעי, הגבול המזרחי, הוא הירדן. זאת אומרת, כולם מכירים את כביש הבקעה, נכון? לצערי, מאז שיש את כביש 6, פחות ופחות נוסעים בכביש הבקעה. אבל מי שהיה בכפיר, והוא ירושלמי, אמור היה לנסוע הרבה בכביש הבקעה. כביש הבקעה הוא הגבול. השבר הסורי-אפריקני, הירדן. זהו. אבל בגבול הרחב, זה מים התיכון, ועד המדבר. המדבר שנמצא מעבר להרי מואב והרי הגלעד. זאת אומרת, זה אי שם במזרח. הגבול הדרומי אצלנו הוא די מזוהה. הוא מתחיל מקצה ים המלח, הוא עובר דרך נחל צין, שכנראה זה איפה שאנחנו מגדירים היום את נחל צין, שזה בעצם בקעת צין, נחל צין. האזורים האלה זה אזורים של צפון הנגב. כולה צפון הנגב. והוא מגיע עד נחל מצרים, שפחות לפי פירושו הידוע של הרס"ג, זה ואדי אל עריש, זה נמצא קצת דרומית לגוש קטיף. זכרונו לברכה. זאת אומרת, מדובר בלי סיני, למשל. אבל בגבול של אברהם אבינו מדובר על נהר מצרים. זאת אומרת, בעצם כאילו מגיעים עד הנילוס. נהר מצרים זה ודאי הנילוס. נחל מצרים ונהר מצרים, קשה להניח שזה אותו דבר. נהר מצרים זה הנילוס. וגם התיאור של פרשת משפטים שמדבר מים סוף ועד ים פלישתים, כלומר הוא מתאר כאילו את המרחבים של סיני, זה לא בגבול של פרשת מסעי. הגבול היחידי שיש לפלפל בו ולדון בו, ואכן בו יש מחלוקת, זה הגבול הצפוני. כיוון שיש בו מקומות שהם לא כך ידועים. ואפשר לקחת אותו צפונה, וקצת פחות צפונה. אם אתה לוקח אותו הכי צפונה, לפי שיטות מסוימות, יכול להיות שאתה מגיע גם לפי פרשת מסעי לנהר פרת. אבל יותר מסתבר שהוא עובר הרבה יותר דרומה, כמה עשרות קילומטרים דרומה מהברך של נהר פרת שעוברת בסוריה, תכף נראה לכם את המפה, ולכן גם הגבול הצפוני של פרשת מסעי זה לא תואם את הגבול הצפוני שלנו היום. הגבול הצפוני שלנו היום זה ממש באמצע הגליל, אבל זה לוקח עוד כמה עשרות קילומטרים צפונה, וזהו. ולכן בעצם אנחנו רואים שיש לתורה שתי ארצות, ארץ מצומצמת וארץ רחבה. אמנם אנחנו מקליטים פה את השיעור, אבל אנחנו עכשיו נסתכל באטלס ונראה לכם פחות או יותר את הפער. אז מי ששומע מהקלטה יצטרך לפתוח אטלס ולעשות את זה לבדו. שימו לב, אולי אפשר להסתכל ככה. בוא תשאר פה אליהו, נעמוד. כן, איזה ארץ יפה יש לנו פה באטלס. ושימו לב, נפתח את המפה הגדולה.
מסדרים את הספרייה עלינו.
בוודאי, בטח.
אתה תהיה הרם של שיעור א' בשנה הבאה?
כן, בעזרת השם.
זה מפסיק את השיעור.
אפשר להפסיק, אבל אפשר להפסיק גם עכשיו. כי אנחנו נמדים מהרים. נמשיך אותם, אחרי שאני אמור להסתכל. אז מה המשמעות של שני תיאורי הגבול הללו? אז יש מקום בתורה שהתורה עצמה נותנת פתרון לקושייה הזאת. הפתרון לקושייה נמצא בפרשת שופטים. שם כתוב בספר הדברים, שם כתוב פסוק מאוד מוזר. אנחנו יודעים שיש ערי מקלט. כמה ערי מקלט יש?
שש.
ואיך הם מחולקים? בצורה מאוד לא צפויה. למרות שבעצם היינו מחלקים אותם לפי מספר, לפי הדמוגרפיה. כלומר, יש לך 9.5 שבטים פה, יש לך 2.5 שבטים פה, אז היינו מחלקים אותם ביחס, אני יודע מה, 4 ו-2. אבל לא, 3 ו-3. מסיבות שונות לא נדבר על זה. ופתאום התורה בפרשת שופטים, דברים פרק י"ט, כותבת ככה. היא חוזרת, התורה חוזרת על סיפור של ערי המקלט. ואז התורה אומרת, ואם ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך, ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך, כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה, אשר אנוכי מצווך היום, לאהבה את השם אלוקיך, וללכת בדרכיו כל הימים. אספת לך עוד 3 ערים על 3 האלה. כאילו התורה בעצם רומזת לנו שיש 3 חלקים לארץ ישראל. יש את ארץ ישראל המערבית, שיש בה 3 ערי מקלט. יש את ארץ ישראל של בני גד ובני ראובן, שיש בה 3 ערי מקלט. ביחד 6 ערי מקלט. 6 ערי מקלט האלה כבר יש לך אותם. ותדע לך, שאם ירחיב השם אלוקיך את גבולך, הקדוש ברוך הוא אומר, אם ירחיב השם אלוקיך את גבולך, וגם הקדוש ברוך הוא מספר לנו מתי זה יהיה. קודם כל הוא אומר, כאשר נשבע על אבותיך. כאילו, הקדוש ברוך הוא נשבע על אבות שהוא הרחיב את גבולנו. ואחר כך כתוב, ונתן לך את כל, המילה המרכזית פה זה כל. ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך. מתי זה יקרה? כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה. ולאהבה את השם, נלכת בדרכיו, כל הימים, שימו לב, כל הארץ, כל המצווה, כל הימים, ואספת לך עוד שלוש שרים על השלוש האלה. זאת אומרת, התורה כותבת מפורש, שיהיה מצב, שהקדוש ברוך הוא ירחיב את הגבול שלך. כותב הרמב״ם, בהלכות מלכים, בפרק המפורסם, שהרמב״ם מגדיר את ימות המשיח, כותב הרמב״ם שהמשיחיות היא הבטחה של התורה. מה זה משיחיות? זה החזרת הממלכה, החזרת עם ישראל לארצו. כותב הרמב״ם שאחד הפסוקים המפורשים שזה יהיה, שמתארים את זה, זה הפסוק שקראנו הרגע. כותב הרמב״ם שכתוב, ואם ירחיב השם. זה לא שאני בא לילדים שלי ואומר, אם תהיו ילדים טובים, אז אני אקנה לכם ממתק שבת שווה. זה אני, כשאני אומר אם, או שזה יהיה או שזה לא יהיה. אבל הקדוש ברוך הוא לא כותב אם וזה לא יהיה. כל אפשרות שיש בתורה היא תהיה. זה התורה. זה לא... לא אדם הוא להינחם. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא ירחיב את הגבול וכו'. אז מה משתמע? שבעצם יש איזושהי ארץ קטנה, שהיא איזשהו בסיס. והיא יכולה להתרחב. האמת שהפתרון הזה, שהתורה עצמה בעצם מרמזת לנו אליו, הוא נמצא כבר בפרשת לא רק שופטים, אלא פרשת משפטים, שמקודם ציטטנו את הגבול הרחב של פרשת משפטים, אז גם בפרשת משפטים יש פסוק שרומז על הדבר הזה, שכתוב, לא אגרשנו מפניך בשנה אחת. הנימוקים פה לא ברורים. פן תהיה ארץ שממה ורבה לך את השדה, מעט מעט אגרשנו מפניך, עד אשר תפרה ונחלת את הארץ, ושתהיה את גבולך מים סוף עד ים פלישתים, ומדבר עד הנהר. זאת אומרת, גם פה התורה רומזת, שבעצם יש לנו מה שנקרא שלב א' ושלב ב'. שלב א' זה הארץ הקטנה, אבל הארץ עוד תתרחב לשלב ב'. השאלה היא, האם יש הבדל מהותי בין הארץ הקטנה לארץ הרחבה? זה סתם כאילו תוספת. מסתבר שכן. זה לא רק כאילו שאנחנו אומרים, זאת הארץ, זה הבסיס, וזה הבית שלך, אתה יכול גם להרחיב אותו. מסתבר שיש כאן איזשהו הבדלים מהותיים. הרב יואל בן נון, למשל, מסב את תשומת ליבנו שהארץ הקטנה היא נקראת ארץ כנען. לעומת זאת, כשמדברים על הארץ הגדולה, לא משתמשים בביטוי ארץ כנען, אלא יגידו בה"א הידיעה, הארץ. איזו הערכה נתתי את הארץ הזאת. מנהר מצרים, הארץ, סתם, הארץ. ארץ כנען זה אזור שהוא יותר מתוחם. קטן, באמת יש לו גבול די פשוט, מן הים ועד הירדן. מאוד נראה. הארץ משהו גדול, זה, כאילו, זה שם אחר, זה כאילו שתי שמות אחרים, זה מושג אחר. מה? בוודאי, לפי הגבול הרחב, ברגע שיצאת ממצרים, אתה בארץ גושן נמצאת בתוך הארץ הרחבה. וכמובן שמשה רבנו קבור בארץ הרחבה. וכמובן ששניים וחצי השבטים נמצאים בארץ הרחבה, נכון? אבל הם לא בארץ כנען. בסדר?
גם לארץ כנען הגיעו פה, לא?
לא. ארץ כנען לא הגיענו אף פעם.
לפני שהם פנו חזרה, הם הגיעו...
לא, הם הגיעו... הם הגיעו בערך שם, גבול הארץ.
הם
נכון? המקומות האלה, קדש ברנע, משה רבנו אומר להם, הארץ לפניכם. כן? זה נכון, כשהם הגיעו לקדש ברנע, אז הם היו בשערי ארץ כנען הקטנה, מחוץ אליה. יש עכשיו, מה ההבדל בין שתי ארצות האלה? אחרי שראינו, שאמרנו ש... יש לא להבין שזה רק שני, זה רק הרחבות. אלא יש, יש, יש הבדל מהותי. אז נפנה לשני הבדלים מהותיים בין הארץ הקטנה לארץ הרחבה. הבדל אחד זה שכשהתורה מתארת את הארץ הקטנה, נקרא לה מצומצמת, היא מתארת תיאור מאוד מדויק. אמנם אולי היום אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים להגדיר, לא יודעים בוודאות עדיין, בעזרת השם עוד יתגלה, לזהות בדיוק בדיוק בוודאות גמורה את כל המקומות שהתורה מציינת בפרשת מסעי. אבל הרושם שנותנים לנו כאן, שמישהו פותח מפה, ממש מסמן נקודה וקו בין נקודה לנקודה, דרך שתי נקודות עובר רק קו אחד, וזה מאוד ברור. ואז שהתורה מתארת, גם יש כאן ביטויים מאוד מיוחדים, והתאוויתם ונסע וירד ועלה, זה נשמע שאם נזכה לפענח את כל התיאורים האלה מבחינה גיאוגרפית, זה נשמע שממש מישהו, כמו שבניווטים, אתה מספר לעצמך סיפור דרך מאוד מדויק. אז זה נשמע תיאור מאוד מדויק. לעומת זאת, כשמתארים כאן את הגבולות הרחבים, זה נשמע כמו משהו, אפשר לקרוא לזה, אם אחד ירצה לתאר ככה גבול בשביל הסכם בין מדינות, זה יהיה מאוד חובבני. ממדבר ועד הנהר, מן הים ועד המדבר, מן הנהר ועד הנהר. זה נשמע פחות גבול מדויק ויותר סימן כיוון. מישהו אומר לך, לאן להגיע? תגיע עד שתגיע למדבר. כאילו, עד שתגיע לנהר. זה נשמע כאילו בעצם שבאים אומרים לנו, אין איזה גבול תכלס. זה גבול שהוא לא באמת אומר גבול. הוא יותר זורק אותך הרחק. כלומר, זה עדיין גבול, כי נהר פרת זה נהר פרת, ויש מעבר לנהר פרת זה כבר לא. אבל זה... גם אנחנו צריכים לזכור שבמידה מסוימת, בימי התנ״ך, זה העולם בעצם, זה לא לגמרי, כן, יש את כוש, ויש את האיים הרחוקים, אבל במידה די מרובה, זה מה שנקרא השר הפורה. זה בעצם כאילו העולם של אז. אז כאילו זו התפשטות כזאת, אני אומר לך. הבדל שני, ש... זה הבדל מה שנקרא גיאופוליטי. גיאופוליטי זה אומר שמה התשתיות, מה בעצם קיים. ויש הבדל, שתי הארצות האלה הן קצת הפוכות. הרי התורה מבדילה, לא נכנס למהות תיאורי ארץ ישראל בתורה, אבל נדבר על מהות אחת. התורה מאוד מבדילה בין ארץ מצרים לבין ארץ כנען. וההבדל הוא שארץ כנען, התורה אומרת, למטר השמיים תשתה מים. למעט זאת, ארץ מצרים, יש לה את הנילוס, שהוא נהר. זאת אומרת, ארצות הנהרות, כמו ארצות הפרת, ארצות הסמוכות לפרת, כן, ממלכות הצפון, וארץ מצרים, מבחינת משק המים, יש להם באופן בסיסי מים ודאיים בטוחים, התורה מציינת שארץ ישראל זה בדיוק לא ככה. נמטר השמיים כדי שתי מים. וזה, ומזה נגזרות כל מיני משמעויות רוחניות, משמעויות של קיום, שגוזרות משמעויות רוחניות, שעכשיו כרגע לא נתעסק איתם. שברגע שלא נדבר איתי על ארץ המצומצמת, אז אתה אכן מדבר איתי על הטבע, הארץ כנעני הזה, הטבע של הארץ המצומצמת, של ארץ ערים מובקעות, של למטר השמיים תשתה מים. אבל ברגע שנדבר איתי על ארץ רחבה שמגיעה אל הנערות הגדולים, אתה מדבר איתי כבר על ארץ שהיא הפוכה, שיש לה נערות, שכתוב, הנה, אפילו הסתכלו על לוט שבחר בסדום, אפילו שם אומרים שסדום היא בעצם, הוא חצה את ארץ כנען, הוא עבר, נזכרו שסדום, שהיום כשאתה נוסע בכביש ים המלח, אז יש לך אתר שנקרא סדום, זה לא סדום של המקרא, הסדום של המקרא לפי רוב החוקרים, מה שמעתי לכם בעבר דן המזרחי בעצם כבר בדרום ים המלח, אז כתוב שם שכולה משקה, היא דומה כגן השם כארץ מצרים. גן השם רומז על הנערות שבגן עדן, כארץ מצרים רומז על הנילוס, לא משנה מה הקשר בין גן השם לבין ארץ מצרים, אבל הוא מדבר איתנו על שגם, שהוא יצא כאילו מהארץ שבה יש רעב, כי יש בה בצורת. אז אנחנו רואים שיש הבדל משמעותי בין הארצות האלה. עכשיו אני עושה אתכם קפיצה אל ההלכה. מה מסתבר? כלומר, עכשיו אנחנו נצא מהמקרא ונעבור אל ההלכה. בהלכה אנחנו מוצאים באמת שיש יש דברים שחז"ל מבחינה הלכתית התייחסו לעבר ירדן המזרחי כארץ ישראל, ויש דברים שהם התייחסו לעבר ירדן המזרחי לא כארץ ישראל. ואני אתן לכם דוגמה לשתי מצוות שונות. למשל, חז"ל אומרים, זה פחות מפורסם, הוא נמצא בספרי זוטה, שכתוב שארץ ישראל המערבית, כלומר מהירדן, עבר ירדן המערבי, הוא כשר לבניין בית הבחירה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבספר, בתורה לא כתוב שבית המקדש צריך להיות בירושלים. כידוע לכם, התורה לא מזכירה את השם ירושלים אף פעם. בספר דברים שהתורה מדברת על כך שצריך לבנות ולהגיע אל המקום אשר יבחר השם, אז התורה משתמשת פעמים רבות מאוד, במיוחד לפרשת ראה, בביטוי המקום אשר יבחר השם. אבל התורה לא כותבת איכן הוא. ולכן בעצם תיאורטית כל ארץ ישראל קשרה למקום אשר יבחר השם. אפשר לראות את בית המקדש לכאורה גם בקריית מלאכי וגם באחד המושבים ליד קריית מלאכי וגם בגליל. אבל מה? אומר המדרש, זה חייב להיות בעבר ירדן המערבי. אותו דבר, חז"ל אומרים שהעומר, שתי הלחם והביקורים מגיעים מעבר ירדן המערבי. יש מחלוקת לגבי הביקורים, אבל לפחות יש דעה כזאת. עבר ירדן המערבי, רק משם מביאים את העומר, כלומר, את אותו דגן חדש שמגיע למקדש, את שתי הלחם, שזה גם דגן חדש שמגיע למקדש, ואת הביקורים, שגם מגיעים למקדש. אז אנחנו רואים שהמצוות האלה שקשורות למקדש, זה רק מעבר ירדן המערבי. לעומת זאת, שימו לב למצוות הבאות. מצוות שמיטה ותרומות ומעשרות, תרומות ומעשרות ושמיטה, הן מצוות התלויות בארץ. והן גם בעבר ירדן המזרחי. ובעצם הם בכל מקום אשר תדרוך כף רגליכם מעבר לארץ ישראל המצומצמת. ולכן אנחנו בעצם יכולים להגיע להגדרה הבאה. ארץ ישראל המערבית זאת ארץ מקדש. הארץ הקטנה שמתוחמת בצורה כל כך יפה, מתוחמת בצורה כל כך יפה בפרשת מסעי, ודרך אגב, יחזקאל הנביא, שהוא מתאר את התיישבות עם ישראל בארץ לעתיד לבוא, יחזקאל שצופה את העתיד, אז הוא גם מתאר רק את ארץ ישראל המערבית. אפילו שהוא כבר נמצא אחרי, שהוא יודע שעם ישראל גר בימי בית ראשון בירדן המזרחי. ארץ ישראל המערבית היא ארץ המקדש, היא חצר המקדש. והתיאור הזה של חצר המקדש, זה ביטוי ששמעתי מהרב שלמה פישר, הביטוי הזה הוא מתואר כל כך יפה במשנה המפורסמת במסכת כלים. המשנה במסכת כלים אומרת 10 קדושות הן. והיא מציירת לנו כאילו מעגל, מעגל אחרי מעגל. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, כי ממנה מביאים את העומר, והקדושה מתבטאת שממנה מביאים את העומר ואת שתי הלחם ואת הביקורים, כן? אל בית המקדש. אי אפשר להביא מחיטה שגדלה בערבות מואב. ירושלים מקודשת מארץ ישראל. ויש לה מצוות שקודשים קלים. הר הבית מקודש מירושלים. אחר כך קדושות, חלקה מדאורייתא, חלקה מדרבנן. עזרת נשים מקודשת מהר הבית. אחר, העזרה, בין העולם והמזבח, האולם, הקודש, קודש הקודשים. אנחנו רואים את הנקודה הפנימית שהיא אבן השתייה, שהיא קודש הקודשים, וכאילו כמו שזורקים אבן לתוך אגם מלמעלה, ויש לך את האדוות, את המעגלים סביב האבן, אז יש לך את אבן השתייה, והיא כמו שמה, זה המפץ הגדול, זה המפגש בין הבורא לבריאה, זה שמה נמצאים, שמה נמצא העתיק הקדישה, רצון הרצונות, הרצון של השם שרוי שם, שהוא ראה את העולם. והרצון הזה מתפשט, והוא נמצא במרחבי חצר המקדש, שהיא ארץ ישראל המערבית, זו שנמצאת בפרשת מסעי. ועל הארץ הזאת, יש חיוב של הפרשה, לכבוש אותה בצורה טוטלית, להתיישב בצורה מלאה. זה ביתנו. שם אנחנו חייבים להיות. זה הגרעין הפנימי, הליבי של הארץ, של הקדושה, והוא חייב להיות ישראלי לגמרי. וכל התנ"ך, מה החטא הבסיסי שבגללו יש לנו תנ"ך? אמנם התנ"ך ספר מקסים. החז"ל אומרים שאם עם ישראל לא היה חוטא, לא היה להם את התנ"ך. אז חידון תנ"ך היה מאוד קל, כי היה רק את ספר, חמישה חומשי תורה, ואת ספר יהושע. למה ספר יהושע מצטרף לספר חמישה חומשי תורה? כי הוא לפני החטא, כי ערכה של ארץ ישראל בו, כלומר שם גבולות הארץ מתפרטים, של השבטים. ומה קורה אחרי ספר יהושע? עם ישראל לא התאמץ להמשיך לרשת את הארץ. כבש אותה יהושע, אבל לא ירשו אותה. כיבוש, כיבושה, שני דברים שונים. כבשו ולא ירשו. ובגלל שלא ירשו, תושתשה הזהות היהודית, הישראלית, על ידי עמי כנען. והשאר היסטוריה, כמו שאומרים. כלומר, החטא הכי בסיסי הוא שלא קיימנו את המצווה של הפרשה. אבל המצווה של הפרשה היא דווקא על הארץ הקטנה, המצומצמת. שימו לב טוב. התורה אומרת, כפי שמדייק המלבי. המלבי מדייק את זה בספר יהושע. כתוב שם, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם נתותיו. אבל המלבי אומר, זה בתנאי ש... יש לו דיוק פה, אבל לא נכנס לדיוק לא. שהארץ הבסיסית היא שלכם קודם כל. כלומר, אם ארץ כנען תיחבש תחת רגליכם, תוכלו להתפשט. ומה קורה בהתפשטות? כל מקום שאתם מגיעים אליו, הוא נהיה ארץ ישראל. לא ארץ ישראל הפנימית, שקדושתה היא שהיא חצר המקדש. וכאילו הקדושה שלה היא קדושה טבעית, כמעט הייתי אומר גיאולוגית, בהרים שלה. אלא הקדושה היא בגלל הריבונות הישראלית המתפשטת, וכאילו מביאה את עולמה של ארץ כנען לארצות רבות, ומה המצוות שיהיו שמה? לא מצוות המקדשיות, אלא מצוות שקשורות לסדר חברתי אידיאלי. תרומות ומעשרות ושמיטה. מה זה תרומות ומעשרות ושמיטה? זה מבנה חברתי מסודר. שמיטה, שקשורה גם ליובל, שקשורה לניהול חברה מתוקנת, שיש בה תרומות לכהונה, שזה בעצם לאנשים הרוחניים, ויש בה מצד אחד מעשרות עניים, שקשורים אל הדאגה לחלש, שנת שמיטה, שגם היא מבטאת סדר נכון ומדויק של, של קניין וויתור, של חברה שיש בה ערכים נכונים, מבחינה חברתית. שמה, זה המצוות התלויות בארץ, שמתפשטות מחוץ לגבול הארץ המצומצמת. כלומר, לעולם תישאר ארץ ישראל הקטנה, ארץ כנען, בקדושה של קדושה נבדלת, של השראת שכינה. השכינה, פה תהה השכינה שורה. עיקר השכינה, איפה היא תהה? בגבול ארץ כנען. אבל יש איזשהו כביכול התפשטות של הקדושה, שיוכל להתפשט הלאה. עד מתי? עד איפה? שימו לב טוב. בעצם יש כאן איזשהו משהו שמרמז, שבאמת, קדושת עתידה, יש מושג כזה בספרים יותר ככה, אצל רבי נחמן ראיתי את זה, שעתידה ארץ ישראל להתפשט, קדושתה תתפשט. יש מאמר מפורסם שאומרים שירושלים עד דמשק. אז כביכול אתה יכול לעשות איזה מין קנה מידה. אם ירושלים עד דמשק, אם נשמור על אותו קנה מידה, אז ארץ ישראל היא עד הונולולו, בסדר? אבל כביכול, יש ביטויים כאלה. ובאמת, ייתכן שאנחנו לא מצווים להוריש את יושבי הארצות הרחוקות האלה, שמגיעות עד הפרט ועד נהר מצרים. והדיוק שאמרתי קודם על של המלבים הוא דיוק הרבה יותר מזה. המלבים טוען שמספר יהושע משתמע שגם מעבר לפרט יכולה להתפשט ארץ ישראל. כי הוא מדייק את זה, כל מקום מה שידור כף רגליכם בו לכם נתתיו. והוא אומר, ובתנאי שמהמדבר והלבנון עד הנהר לא נהר פרט יהיה גבולכם. כלומר, שהוא רואה את הגבול הרחב כבסיס לעוד המשך הלאה. אבל ההלאה הזה, זה לא הלאה שעכשיו אנחנו נגור, אל תחפשו בית על הפרט. נכון שהמשנה אומרת, עד שהגיע האחרון שבישראל נהר פרט. אבל לא בטוח שכדי לגור שם. אלא ששם יש שליטה ישראלית. שליטה ישראלית, וזה מה רואים בני שלמה. לא, 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 לא הכוונה דווקא ששלמה הרי מבטא את המצב השלם של עם ישראל. וכאן אני רוצה להסביר לכם מושג. בעצם הארץ הקטנה והארץ הרחבה מרמזות על שני מצבים של עם ישראל. מצב אחד של הארץ הקטנה, שאנחנו מדינה. מצב של הארץ הרחבה, שאנחנו מעצמה. מי יודע מה ההבדל בין מדינה למעצמה? מדינה היא חופשייה. היא קובעת לעצמה, את רצונותיה, וזה חשוב מאוד. אבל מה מעצמה? מעצמה היא לא רק חופשייה. מעצמה היא קובעת המדיניות של כולם. במידה זו או אחרת, לפעמים יש כמה מעצמות, יש מאבק בין מעצמות, יש מעצמה אזורית, יש מעצמה עולמית, ארצות הברית היא מעצמה עולמית. ופה במזרח התיכון יש מאבק בין איראן וטורקיה, ולא יודע, אולי כל מיני ארצות, מדינות, להיות מעצמה אזורית. אף אחד לא חושב שהוא יכול להיות מעצמה מול ארצות הברית. בסדר? התורה מרמזת שאנחנו נהפוך למעצמה. בשביל מה אנחנו צריכים להפוך למעצמה? הרי אנחנו יודעים כמה שאנחנו לא אוהבים. עם ישראל בשורש נשמתו הוא שמאל. כן? שורש נשמת השמאל. זה מאברהם אבינו, חסד. מה אני צריך להיות מעצמה? די לי בארץ, ארצנו הקטנטונת. זה מה שאנחנו, זה מה אנחנו צריכים יותר. אתה טועה. היות שכתוב, ביום ההוא יער בית השם בראש הערים ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים. היות שכתוב, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. היות שאתה ודאי צריך להיות מעצמה רוחנית, מכיוון שנאמר לך בשורש חייך שיהודך הוא ונברכו בך כל משפחות האדמה, היות שאתה צריך להיות מעצמה רוחנית, אין דבר כזה מעצמה רוחנית בלי שהיא מעצמה פיזית, שלא מאוימת. אז פה בארץ הקטנה אתה חייב להיות ישראלי לגמרי, אבל בארץ הולכת ומתרחבת זה שליטה ריבונית. שליטה ריבונית זה אומר שהעמים הם עובדים אותך והם שמחים בזה, כמו שמתאר הנביא ישעיהו, שהוא נקרא, אמנם אסור לקרוא את ישעיהו, משום שאנחנו עדיין מגימל דפורנותה, אבל עוד מעט נגיע לשבע דנחמתה, ואנחנו נפגוש את הנבואות הגדולות. אז חבר'ה, כל יום נקרא תנ"ך. אז כתוב שם, קומי אורי כי בא אורך, שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו באו לך, שפעת גמלים תחסך בכרי מדיין, כולם משווה יבואו, זהב ולבונה יישאו, כל צון קידר יקבצו לך, אילי נבעות ישרתונך. ובנו בני נחר חומותייך, להביא אליי חיל גויים, הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך יובדו. חבריה, זה לא עניין של שליטה. איך יש לנו עניין לשלוט? זה עניין של שליטה רוחנית, זה לא שליטה, זה גאולה רוחנית. וגאולה רוחנית בעד הביטוי, אין רוח בלי חומר, אין אור בלי כלים. חוכמת המסכן בזויה. כלומר, הגבול המצומצם של פרשת מסעי זה גבול המדינה הישראלית. התאורה והזקה הנבדלת, שתמיד היא תהיה מעל ומעבר לכל השגה, סודה. אבל היא חצר המקדש. אבל הגבול המתרחב הוא בעצם מרמז על המעצמה הישראלית. זאת שקובעת את המדיניות. זאת שישעיהו מתאר איך כל הגויים באים להישפט, כן? מה זאת אומרת? ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וחידדו חרבותם לעתים. בית הדין הגדול לא יהיה בהאג. מה זה האג? מי זה האג? בית הדין הגדול יהיה בהר הבית, שהוא יעסוק בדין בין העמים. הסעודים והחותים יבואו לדון מי צודק. וכנראה כשנהיה שם וכשהם יבואו הם גם לא יריבו. וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו אני רוצה לסיים. ככה רק הערה קטנה על סיפורם של בני גד ובני ראובן וגם חצי המנשה. הטענה שאנחנו רוצה לטעון שיש איזשהו ממוצע. יש את ארץ כנען המקדשית, יש את המעצמה המתרחבת, מסתבר שהרי הגלעד וערבות מואב הם כאילו נקודת אמצע. זאת אומרת, כמו שאמרתי לכם, יש לנו 3 ערי מקלט ועוד 3 ערי מקלט ועוד 3 ערי מקלט. אז רואים שהם יחידה בפני עצמה. זאת אומרת, בני גד ובני ראובן לא נחלו רק בארץ הרחבה. קודם כל, אני רוצה לשים שיעורי בית בקריאת התורה, לשימו לב שכביכול אחד הנקודות דיון שבין משה לבין בני גד ובני ראובן זה שהם כשהם מתקנים והם באים ואומרים אנחנו נעבור חלוצים, אז הם מדברים אנחנו נעבור לפני בני ישראל. ומשה רבנו אומר להם זה לפני השם. הארץ היא לפני השם, שעיני השם אלוקי חבא, זה ארץ כנען. אתם צריכים כביכול להתבשם מארץ כנען, לקבל ממנה את כל האור, ומשם לצאת. כלומר, הבעיה שלכם לא הייתה שאתם רוצים לגור שם, אלא שאתם רציתם לגור שם לפני שתיכנסו. אתם צריכים כביכול להיכנס לארץ ומשם לצאת. זה קשור גם כמה שהחזל אמרו על דוד המלך, שהוא השאיר את הר הבית בידיו של הרבנה היבוסי, והוא הלך לכבוש בארם צובה, אז אמרו, אתה כובש שמה, עד הפרט הגעת, ולא כבשת, לא קנית, לא גאלת את הר הבית. ולכן סוריה לא התקדשה. ולכן יש משהו בעבר הירדן המזרחי, שהוא כאילו נושא בתוכו גם את האור של עבר הירדן המערבי, וגם את המגמה של ההתפשטות של הקדושה של עם ישראל. הדבר הזה קשור לסיפור תנכי מאוד מסתורי. סיפורו של אחן. מדוע אחן לקח מן החרם ביריחו? הרי ודאי הוא לא היה סתם בעל תאוות ממון, כי אנחנו לא מדברים על אנשים קטנים בתנך ישראלים. כנראה יש פה איזשהו סוד. יש לו מחלוקת. הדבר הזה קשור לכך שהחן הוא מענף של שבט יהודה. איזה ענף הוא? לא של פרץ, של זרח. זרח, עכשיו הדברים שאני אומר זה, למדתי אותם מהרב שלמה פישר. זרח זה זרח קשור לזריחת החמה. ופרץ קשור ללבנה. מפרץ בא דוד, מלכות דוד משל הלבנה. פרץ זה כמו לבנה, הרמב"ן כותב את זה על פרץ וזרח. פרץ זה כמו הלבנה, שהלבנה היא נפרצת ומתמלאת מדי חודש. ואילו החמה היא זורחת, כמו היא תמיד ככה. עכשיו חז"ל אמרו שפני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. יהושע כובש את עבר הירדן המערבי, ויריחו, מבחינת יהושע, העיר הראשונה, יריחו זה גם, מה רמוז במילה יריחו? ירח. יריחו, כן, אתם יודעים שיש לנו יריחו מצד זה, ומה מצד הצפוני של הירדן? בית ירח. יש קיבוץ היום, בית ירח. בית ירח ויריחו. זה כאילו הגבול של הירדן, שהוא גבול הארץ הקטנה. ירח, מלכות דוד. שלה לבנה, חוט קטנה. ומבחינת יהושע זה ארץ ישראל. מתחילה ביריחו. אומר החן, מה פתאום? מה, יריחו זה התחלת כיבוש הארץ? ככה אתה מעליב את משה רבנו? שפניו כפני חמה, החמה שמאירה לכל העמים. הרי משה רבנו כבש את מהארנון ועד החרמון. אתה מתחיל את כיבוש הארץ? כיבוש הארץ מתחיל בירדן המזרחי. זאת אומרת שהחן היה קשור למשה רבנו. שמשה רבנו לא נכנס לארץ כנען. כנראה בגלל שמשה רבנו, ואתם רואים את זה בחיים של משה רבנו, משה רבנו הוא לא רק ישראלי, הוא אוניברסלי. משה רבנו ידע את סוד עם ישראל, ולכן כשהרב אשכנזי מסביר שכשמשה רבנו מתפלל בחטא העגל, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אל תתחיל את העם ממני, אנחנו לא אוניברסליסטים. וכשיהודים רצו להגדיר את עצמם כאנשים אוניברסליים, הרפורמים למשל, אז אמרו, אנחנו בני דת משה. אז משה רבנו נלחם נגד ההגדרה הזאת, הוא אמר, זכור לאברהם, יצחק ויעקב, יש כאן משפחה, אברהם יצחק ויעקב זה משפחה ישראלית, מצומצמת, לא אוניברסליזם. יש את האומה הישראלית, היא משפחה קטנה. אבל משה רבנו עצמו, שהוא גדל כנסיך מצרים, ושהוא מתחתן עם בת כהן מדיין, יש פה משה רבנו איזה יסוד אוניברסלי. כמו שהרמב"ם כותב, משה רבנו הנחיל את התורה לעם ישראל ולכל מי שירצה מבין האומות. אז משה רבנו הוא כזה אוניברסליסט, כי הוא מבטא את המגמה הזאת, כמו משה, שלמה המלך, וגם החן היה מאותו סוג של נשמות. הרמב"ם הוא כזה, אם תרצו. אבל יהושע בן נון, כמו שאמרנו, זה כביכול פני לבנה, יריחו את ההתחלה החדשה של ארץ ישראל המערבית, וזה גם נורא מעניין שאת עבר הירדן המזרחי כבשו בימי תשרי, בימי סוכות כנראה. לא משנה מה המקורות לכך, זה מסתדר גם מצד פשט התורה, אבל יש לזה גם מקורות. סוכות זה חג האוניברסלי, שכל העמים עולים לירושלים. לעומת זאת, מתי יהושע נכנס לארץ ישראל? בפסח. שזה ישראלי, פסח מול סוכות. עבר הירדן המערבי, פסח יהושע מול סוכות. עבר הירדן המזרחי, משה רבנו. ובסופו של דבר, החן הודה. ואתם מכירים את דברי חז"ל, שבזכות שהחן הודה בגורל, עם ישראל האמין לגורל שחילק להם את הנחלות בארץ. אז בסופו של דבר, החן כביכול חזר בתשובה, ויש מדרש שהוא תיקן, שימו לב ככה. בעלינו לשבח יש שני חלקים, נכון? לצערי אנחנו אומרים עלינו לשבח מהר, כי אנחנו תמיד ממהרים סוף תפילה. אבל בעצם עלינו לשבח התפילה נהדרת, כדי לשים אותה באמצע התפילה. כמו שהייתה במקור, באמצע תפילת נוסף של ראש השנה. החלק א' שלה זה ישראלי. עלינו לשבח, שלא סתם חלקנו קיים. מאוד ישראלי. אבל החלק השני, על כן נקווה, על כן נקווה ראשי תיבות, החן. זה התפילה של החן. על כן, על כן, זאת אומרת, מתוך ההתייחדות הישראלית, מתוך ארץ ישראל הקטנה, על כן נקווה לך השם, על כן לנו, לראות בן רב, בתפיירות זכה, לתקן עולם מלכות שלה, יכול בני מסע יקראו ישמיך, להפנות אליך הכל, וכו'. כלומר, התיקון של החן, זה שהוא השתלב בתוך התפילה של יהושע. יהושע התפלל עלינו ומשבח, והחן מתפלל על תפילת על כן נקווה. וזה בעצם ארץ ישראל הקטנה, וארץ ישראל המתרחבת.
למה מתוך זה שהוא
בא
ומשמשר לנו יכול לקחת מהחרם?
מה? כי הוא לא בסדר. אבל הוא טען, הרי החרם, מה זה חרם? החרם זה כמו תרומה. הדבר הראשון, הראשית הולך להשם, יריחו היא העיר הראשונה שכובשים, ולכן היא שייכת להשם. בזה שהוא לקח מהחרם, הוא בעצם בא ואמר, זה לא העיר הראשונה. מספרים בסיפור לא נכון. העיר הראשונה זה ארנון, זה יעזר, זה הבשן, זה הערים הראשונות שכבשנו. זאת לא העיר הראשונה. שאתה יהושע מגדיר את יריחו כעיר הראשונה, אתה מתעלם מהכיבושים של משה רבנו. ועל בסופו של דבר, החם נודע. על כן יקווה לך השם. החצי השני של תפילת עלינו שבח, תפילת על כן יקווה, שהיא תפילתו של החן, שהוא אומר, על כן נקווה, אחרי, דווקא מתוך ההתייחדות. תודה רבה לכם.